מה קורה, אביב?
מה המצב?
טירוף, הקיץ חזר, אני יודע.
קיץ חזר, ממש, כן. טוב, יש לנו פרק מאוד מעניין היום. מאוד 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 מעניין. דווקא על נושא שאני בדרך כלל לא מתחבר אליו.
סייבר.
סייבר, יש. אבל מזווית מאוד מעניינת. אז לפני שנגיד שלום לאורח שלנו, נספר לכם על נותנת החסות שלנו. אינטל איגנייט, תוכנית ההאצה ייחודית, ופורצת הדרך עבור סטארט-אפים שנמצאים בשלבים מוקדמים, שהמטרה העיקרית שלה היא פשוט לעזור ליזמים מובילים להאיץ את הסטארט-אפ שלהם באמצעות תוכנית אישית שנתפרת עבור הצרכים הייחודיים שלהם. לאורך התוכנית הזו מתקיימות באופן שבועי סדנאות והכשרות בתחומים מגוונים במרכז העשייה הטכנולוגית והיזמים. כמו פיתוח מוצר, אסטרטגיה עסקית, שיווק וגיוס לקוחות. התוכנית כולה מלווה במנטורינג צמוד של טובי המומחים והמנטורים בישראל ובאינטל, אנשים עם הצלחה מוכחת וניסיון עשיר ובשונה מתכניות אחרות. אינטל לא דורשת לא מניות בחברות שמשתתפות או כל תשלום אחר, אז אם אתם סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות מיליון דולר, ועוסק בטכנולוגיות עמוקות כגון בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר ועוד, פשוט תיכנסו לאתר ותגישו מועמדות www.intel.com/ignite www.intel.com/ignite. שלום לזוהר אלון.
אהלן.
מה המצב?
קיץ.
מאמצע נובמבר. עד לא מזמן, המנכ״ל ומייסד של דום 9, שנמכרה לצ'קפוינט. אבל...
מתי נמכרה?
בדיוק לפני 3 שנים. אוקטובר 2018.
בכמה?
200.
200 מיליון דולר.
עגול.
עגול.
וזה לא הפעם הראשונה שהיית בצ'קפוינט.
לא. אני התחלתי את הקריירה שלי, כמעט התחלתי את הקריירה שלי שם, לפני... 26 שנה.
וואה, בתור מה?
מנהל השיווק הטכני, זה היה הג'וב הראשון שלי.
מה זה אומר?
Sales Engineering ככה, שיודע קצת לדבר אנגלית.
איש שמבין תוכנה, מבין את הטכנולוגיה ויודע למכור אותה...
מה, בשנות ה-90 כזה?
96.
וואה, לא, בקושי היה אינטרנט.
בקושי היה אינטרנט, הסתובבנו עם מצגות, עם כאלה ספיונות פיראטים ב... ענן הזה שכתבנו לידו אינטרנט, והארגון היה מתחבר עם קו אחד.
עם הטול שקפים ושקפים היית בא? כאילו, מה היה אז?
על הלפטופ, על הלפטופ.
היה לפטופ גדול כזה.
אוקיי, מאוד כבד.
היו כבר ברקויים שידעו לתת את העבודה, והפצנו את הבשורה. זה היה...
מכרתם את המוצר של צ'קפוינט.
פיירוול 1 המקורי, הראשון. המצאנו דברים, זאת אומרת, המצאנו גם את איך בכלל עושים דברים כאלה, איך בונים צ'אנל, איך בונים פילד. צ'קפוינט בנתה פילד, שאני הגעתי, היו מחוץ לארצות הברית 4 אנשים. אחרי 2 שנים שעזבתי לתפקיד של מנהל מוצר בחברה, היו לי 20 ומשהו סיילס אינג'ינירס.
איך מכרו צ'קפוינט הזה? איך מכרו פיירוול? לאנשים שלא הבינו בכלל מה זה פיירוול ומה זה בקושי האינטרנט.
אז כמה שנים קודם הגיעו אנשים שמכרו להם תשתיות רשת וראוטרים וחיבוריות בעוצמות שהתחילו להיות. עבדו ב-TCP-IP בארגונים, היו רשתות ארגוניות ב-4, 5, 6 שנים קודם.
מה, נובל נטוורק כזה, לא?
נובל נטוורק, לנטסטיק, היו כל מיני...
שמחות גדולות.
אז אני הייתי מומחה מייקרוסופט, האמת, זה מה שעשיתי בתור סטודנט. ובשנת 96, באמצע השנה, בדיוק אחרי ההנפקה של צ'קפוינט, מריוס, אחד המייסדים, ראיין אותי ואמר לי, תשמע, פה כולם 8200 אנשי יוניקס, אתה איש חיל האוויר, איש ווינדוס, בוא, אני, יש לי תחושה שהווינדוס הזה הולך להמריא.
ב-96 כבר רואים, מייקרוסופט היה אימפריה, ווינדוס 95.
לא בעולם הזה, זאת אומרת, אז מכרו תחנות סן, סולאריס, לא היה,
לא היה. לא היה, ווינדוס...
צ'קפוינט בדיוק באותה תקופה יצא בטא של גרסת הווינדוס.
כן.
ומי שהכיר את האקונומיקס ידע להבין שב-2000 דולר תוכל לקבל פתרון חומרה ותוכנה, זאת אומרת, מחשב שיכול להיות הפיירול בארגוני שלך, כשהמקבילה בעולמות של סן ו-HPUX זה 20 אלף דולר ומעלה.
הפיצות האלה של פעם.
חבר'ה, לא לדבר סינית פה עם מי שלא...
אז זהו, אז עזבתי צ'קפוינט, עשיתי כמה תפקידים, 6 שנים מדהימות בתור ילד בן 25, אתה מתחיל את זה, אתה יודע איך אתה מתחיל, אתה מבין שאתה עושה משהו מאוד מיוחד, שאלו אותי, היו לכם אופציות? אז בטח שיהיו לנו אופציות, פשוט לא היה דמרקר או גוגל כדי לשאול מה זה עושה, אז אני למדתי כלכלה, אז ככה יכולתי להבין מה זה, איזה, מה יהיה המסע הזה גם מבחינה כלכלית. והרגשנו חלוצים, כיף נורא. ב-2002 עזבתי את צ'קפוינט אחרי כמעט קצת יותר משש שנים. ככה נחתי כמה שנים, פרשתי פרישה מוקדמת.
בן כמה היית שפרשת?
33. שחקתי גולף, תאמינו או לא.
באמת? כל הקלישאות של...
כל הזקנים בקיסריה. הייתי...
כמה זמן הייתה חופשה?
החזיק שנתיים, ואז חזרתי לסטארט-אפיזם, או התחלתי בעצם את המסע שלי.
ב-2004?
ב-2006. שנתיים ארוכות.
לא, עזוב לך עובדות.
בדיוק, בואו לא נהרוס את הסיפור עם עובדות.
כן, זה היה יותר משנתיים, אתה צודק. וב-2006 התחלתי סטארט-אפ בתחום של פנטזי בטינג. רעיון שאם היינו מתחילים אותו נגיד עם... היום מי שמכיר דראפטינגס ופיקספל או
חברות פנדיו, ענק.
חברות ענק. אחת מהן הייתה מתחרה שלנו, אבל יצאנו לדרך 5, שלא לומר 7 שנים מוקדם מדי. שהגיע משבר ב-2008, היה די ברור שאם לא נדע לעשות לזה מוניטיזציה, מהר תהיה בעיה. ושם גם נפרץ לנו אחד הסרברים, וזה בהתגלגלות, קראו לי המנכ״ל לבוא ולראות מה קרה.
אבל איך מסייבר סקיוריטי הגעת לעשות הימורים?
פנטסי ליגס, כן.
זה מסוג החברים שאתה פוגש במגרש הגולף. שבאים עם רעיון, עם השקעה, ובוא תעשה משהו. זה הייתה חוויה לימודית שמשאירה בך גם קצת צלקות, אבל גם אתה לומד המון, בטח על ה... שיצאתי מצ'קפה בפעם הראשונה, חשבתי שאני יכול לעשות הכל, ואתה יודע, פירלס, ובמוד של גם ראינו, גם הצלחנו, אז ההצלחה הזאת מן הסתם תמשיך להידבק אלינו, אז הניסיון הראשון היה באמת ניסיון של הרבה גם צניעות למדתי בדרך.
כמה כסף גייסתם לסטארט-אפ הזה? החבר מהגולף זה כסף?
כמעט מיליון דולר.
כמעט מיליון דולר?
טוב, אז זה היה גבוה.
כן, כן, לגמרי. ולצערי הוא לא הצליח. בסוף מכרנו אותו, הוא המשיך לעבוד באיזה קפסיטי, עיתון מרקה הספרדי, המשיך להשתמש בו. זה נולד מלהיות פלטפורמה, זה הפך להיות פלטפורמת משחקים. הייתי צריך להתקדם מעלה.
כמה זמן הסטארט-אפ היה בחיים?
אני ב-2010, ב-2008 הבנו שלא יהיה עתיד, אבל אתה יודע, סחבנו אינרציה, היו לנו שיתופי פעולה פה עם ערוץ הספורט, ועם הרבה עיתונים בבריטניה ובספרד, אבל כסף באמת לעשות את זה מוניטיזציה כדי להחזיק, לא נכנסו לתחום האימורים האמיתיים, או האימורים בכסף אמיתי, שבעצם זאת הטרנספורמציה שאם היינו מחכים ל-5 שנים אחרי, קרתה בעולמות של דראפטינגס ופנדיול. פנדיול היו ממש... התחילו פחות או יותר באותה תקופה, והם עברו המון צרות והמון תהפוכות, עד שבאמת נולדה הקפיצה הזאת של משחקים בעצם, פנטזי גיימס בכסף אמיתי. אנחנו עשינו מזה גם קצת אלגוריתמיקה, קצת דאטה. תקופה גם, תקופה קשה, כאילו, גם בעולמות הסטארט-אפ, זו לא הייתה תקופה שפוספרתי, בטח 3 שנים אחרי המשבר של 2008.
הקרנות נסגרו, אין כסף.
גם תחום שרילייטד לאימורים, הוא לא היה רלוונטי לקרנות בכל מקרה. לומדים.
סטארט-אפים מתים לאט, כמו שאתה אוהב להגיד.
סטארט-אפים יכולים למות לאט, גם חברות גדולות אגב, אבל לפעמים צריך לחתוך.
אז פרצו לכם לשרתים.
אז מתישהו במהלך הדרך, אחד השרתים שלנו, שרת חדש, נחטף. הוא עוד לא היה בו תוכן, עוד לא היה בו קוד, אבל הבנו שהיה מישהו בתוכו, ויכל לעשות אותו מה שהוא רוצה. ואני בהכשרה שלי איש יודע לנהל מוצרי סייבר ולבנות אותם, ובאמת זה התחבר לי לרעיון שהיה בזמן, שיש בכל מערכת הפעלה, בכל בעצם מחשב, בכל סרבר, יש יכולת להגן על עצמך, אבל אתה צריך להיות בתוך הסרבר כדי להפעיל אותה. ואז בא הרעיון שאולי נחבר את המשהו הזה בתוך הסרבר לאיזה משהו ב... לא נקרא לו ענן, כי אז לא קראו, ב-2008 שכתבתי את הדק הראשון של מה שנהיה דומניין, לא קראו לזה ענן. ונחבר את זה לאיזה משהו בגבוה שם, בשרת
אחר.
ושהוא יקבל ממנו הוראות. זאת אומרת, במקום שאני אכנס לשרת ויגיד לו מה אני רוצה לעשות, השרת יבוא לאיזה מקום ידוע מראש, יגיד, אוקיי, מה אני צריך לעשות עכשיו? אני צריך אולי לפתוח את הפורט הזה לכתובת ה-IP הזאת, וככה אני אוכל להשתמש בפיירוול הפנימי שמגיע בחינם עם כל מערכת הפעלה, עם כל מובייל פון, עם כל מחשב.
בשביל לקנפג את ה...
לקנפג אותו on the fly, כדי שאני אוכל בדיוק כן. להיכנס מאיפה שאני נמצא, להיכנס, לגעת, אני יוצא, סוגר, זה נסגר אוטומטית, אני לא צריך אפילו לעשות שום דבר. וזה היה הבסיס למה שלימים נהיה דום 9. ב-2010 פגשתי את השותף שלי, שהוא גם במקרה בן דוד שלי, רועי פיינטוך.
רק אז נפגשתם?
לא, לא, נפגשנו בברית.
פגשנו גם בנות שלך, שעברו את המזמן.
לא, לא, נפגשנו בברית שלו, בוא. אם אתה רוצה לרדת לפרטים. הוא בדיוק סיים תפקיד בתור CTO ו-Chief Architect של חברה ישראלית בהרצליה בשם דיוויטל, ואמר לי, בא לי לפתח אפליקציות לדבר הזה, יש מובייל, אנדרואיד, יוצא עכשיו, מתחיל לתפוס צוסצה, אמרתי לו, עזוב, בוא תהיה סייבר. הוא הזמין כמה ספרים באמזון, באמת רואי הוא ארכיטקט תוכנה מופלא, והתקשר לאחר חודשיים, אמר, בוא, יש פרוטוטייפ, בוא תראה. באתי, ראיתי, יאללה, יצאנו לדרך, אצלו בגראז' עם שהתחלנו לעבוד, עשו לי חיבור מהר מאוד למשקיעים אמריקאים, אופוס קפיטל בסיליקון וואלי, וביפור וי נו איט, היה לנו $1.5 מיליון טרם שיט, שנת ינואר 2011, הקמנו את החברה. Mm-hmm. ו...
סכום מכובד לתקופה הזו.
בוודאי. זאת אומרת, בטח בכמה שעלו דברים, כמה, זאת אומרת, זה היה...
Okay. המשכורות.
הפוך לגמרי מהטירוף שקורה עכשיו, וגם זה היה... כשאתה מצליח בניסיון ראשון, אז אתה קודם כל אתה בטוח שאתה גאון, והנה, צדקת, אבל אתה לא, you don't question it, אתה זורם עם זה. Mm-hmm. גדלנו 15 עובדים מהר מאוד, והמתחרה בדיוק נולד לנו, מתחרה אמריקאי שגייס $6 מיליון, ויותר עובדים, ואתה, אוקיי, יוצאים לדרך, ולוקח זמן להבין שכמה שאנחנו אוהבים את מה שעשינו, וכמה שאנחנו יודעים שהוא נכון לכולם, יהיה פה תהליך ארוך של מרקט אדיוקיישן, לא ידענו כמה ארוך הוא יהיה. גם עולמות קלאוד בדיוק רק התחילו אז, נסביר לאנשים שאנשים אז לא ידעו how to spell AWS, זאת אומרת, זה לא היה household name.
גם מה, אמזון, אנחנו מספרים, מוכרים עכשיו ענן, מה קרה?
אז זהו, בדיוק, EC2 התחיל בשנת 2009, ואנחנו, אבל מהר מאוד, ככה, ניקח לעצמי קצת קרדיט, היה נראה לי שהם יודעים מה שהם עושים. ועשינו התאמה קצת, במקום להשתמש באג'נטים שרצים על המכונות הווירטואליות, בוא נלמד את ה-API של אמזון, ואז את כל השירות שלנו, שיודע לקנפג אוטומטית את הפיירוולים, בגלל שבאמזון הייתה גישה אליו דרך ה-API, נוכל להציע את זה בסקל יותר גדול, ללקוחות יותר גדולים של אמזון. ובאמת, בדיעבד, זה היה מה שהציל את החברה.
כמעט מתתם.
כמעט מתנו, בדיוק באותה תקופה... התחיל להיגמר הכסף, לא הראינו איך אפשר לעשות מוניטיזציה לדבר הזה.
לא יודעת איך אתם מוכרים את זה? או למי מוכרים את זה או מה?
לא היה ביקוש ליכולת הזאת, כי ארגונים עוד עבדו אחרת בקלאוד, ואלה שעבדו בקלאוד לא עניין אותם סקיוריטי.
כן.
התחיל תהליך שראינו את הפירוש שלו הרבה שנים אחר כך, אבל לעשות כסף מסקיוריטי צריך לעבוד. צריך לשכנע בצורך, ואחר כך אפשר דווקא לשבת ולקצור את הפירות, אבל אתה צריך לשכנע את הצורך.
היום זה לא מספיק להפחיד? לא מספיק להפחיד את ה-CISO?
אז לא בדיוק היה CISO לאותם סטארט-אפים שהשתמשו ב-AWS. זה היה לפני שהאנטרפרייזים קפצו על העגלה.
זהו, היום מספיק להפחיד. אז היה צריך...
היום הסייקלים בהחלט יותר קצרים, גם היום יש יותר מודעות, אתה יודע, לעזר בגרטנר כדי לייצר, יש כל מיני מתודות שעוזרות לך, וגם אתה לא יכול תמיד לשלוט במתי בא לך אינובציה. אבל כמו שהוויסי שלי אמר, עדיף להיות יותר מוקדם מאשר יותר מאוחר לשוק, רק צריך לדאוג שתשרוד שם. אז אנחנו כמעט מתנו פעמיים, היו בסוף 2013, נגמר לנו הכסף בקופה, ובאמת הגיע משקיע אנג'ל בהגדרה שלו, עם כנפי המלאך שלו, ביחד עם הוויסי שלנו, הייתי בטוח שהם יתפגשו, ויצא לנו איזה $250,000, שיסרוב אותנו עוד כמה חודשים, נפגשו, והייתה ביניהם כימיה כזאת טובה, ומצאתי עצמי עם עוד $1 מיליון, שנתן לי יותר משנה של ראנווי באותה תקופה. וזכינו בגרטנר קול ונדור. עשינו את הדברים הנכונים, והיו לנו גם לקוחות שהיו אקזמפלרים ללמה זה עובד, למה זה נותן להם value, הם פשוט לא היו...
טיר 1.
לא היו אלה, הם היו טיר 1 של משתמשי הענן, זה פשוט לא היה עוד, לא היו עוד שמות שהיו רפרנסבילים, והיה לי מתחרה אמריקאי שהמשיך לגייס המון המון כסף, והאינדיקציה הייתה, שאם הוא מגייס ככה בכסף, יש לו מחירות של עשרות מיליוני דולרים.
ברור.
I questioned it לכל אורך הדרך, בדיעבד צדקתי, אבל fake it till you make it, שהמתחרה שלך עושה את זה חזק, אתה יכול ליפול לדיכאון, וזה יכול להשפיע על משקיעים אחרים.
רגע, זה לא יכול לעזור? להראות שיש פה שוק ויש פה מקום ליותר משחקן אחד?
תלוי, לנו זה לא עזר. לנו זה אפילו הפריע מנקודה מסוימת. כי חושבים שיש פערי אקסקיושן, אם הוא מוכר בעשרות מיליונים, ואתה בקושי מגרד את החצי מיליון דולר ב-ARR, אז מה קורה פה? Long story short, החלטנו למכור את החברה, או קיבלנו הצעה למכור את החברה ב-14 מיליון דולר.
למי?
לקרן שמאוד פעילה היום בישראל, שרצה לקנות אותנו לתוך אחת החברות שהיא בדיוק השקיעה במעל 200 מיליון דולר,
ובשביל
שאנחנו... אני לא אספר פה. חשבה שאנחנו נהיה מאוד מתאימים.
נו, חומלם. מה חשב שלהם?
אינסייט?
לא, לא אינסייט, מה פתאום?
חשבה שנהיה מאוד מתאימים לאותה חברה שהם...
דברו, אני מוצא את השם.
פרנסיסקו פרטנרס?
בדיוק. פרנסיסקו פרטנרס, ברור.
אז לא פרנסיסקו פרטנרס, אולי השם הראשון שאמרתם, אבל הסיפור אחר. הם בדיוק השקיעו מעל 200 מיליון דולר בחברה אחרת שרצתה לרכוש אותנו. אנחנו כבר היינו, עד אז גייסנו בסך הכל פחות מ-2.5 מיליון דולר, אז אקזיט של 15 מיליון דולר לא נראה לנו, given the circumstances, נראה לנו,
כן, המשקיעים יוכלו
לעשות
הבאסת,
אפילו
כן.
תשואה יפה, אנחנו מקבל מקום עבודה, נוכל לעשות קצת כסף בתהליך. צמצמנו את מספר העובדים, אז היינו 7 עובדים.
וחוזרים למגרש הגולף.
לא, לא, ממש לא, לא. ידעתי ש... זה, 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 זה לא היה...
זה לא יחזור.
מאז לא חזרתי, אגב, אפרופו. חבל, הייתי כישרון. אז הסיפור הקרה שברגע האחרון, לנו פתאום בסוף 2014 הלך לנו, התחיל ללכת לנו מאוד טוב.
מה זה מאוד טוב?
לקוח כמו איון. חברת ביטוח רצינית. לקוח כמו... או, החבר'ה שעושים צ'יפים, איך שכחתי את זה.
אינטל.
לא, לא, החבר'ה שהולכים לעשות את ה... קיידנס, החבר'ה שעושים את הדזיין לאיך בונים צ'יפ. וזה לקוחות שוואלה הכרתי, כי מכרתי לאנטרפרייזים מפלצתיים בימיי בצ'ק פוינט. ושאתה רואה שאוקיי, אני באמת נהל מערכת, האינטראקציית המחירות היא יחסית מאוד קצרה בהשוואה לאינטראקציה המשפטית והפרוקיורמנט שקורה אחר כך. זה תמיד אינדיקטור טוב, שאתה מוכר מהר ואז בסדר, יש לוגיסטיקות, יש בירוקרטיה, אני... מנכ״ל טוב צריך לדעת, הוא נביגייט איט לא כך בבעיה.
אוקיי.
אבל, והם פתאום ברגע האחרון ניסו לתת לנו הצעה יותר קטנה מההצעה שחתמנו עליה. החברה, לא הקרן. וזו הייתה הזדמנות מצוינת להגיד להם, לחפש את החברים שלהם. זוכר את ה... הייתי מאוד עצבני כי ידענו שזה הולך לבוא, ואתה כועס על עצמך שנתת אמון במשהו שידעת שהוא כזה...
מה, זו חברה ישראלית?
לא, חברה אמריקאית, שהכרתי את המנכ״ל שלה עוד מימי בצ'ק פוינט, זו חברה שהיו לה כל מיני שיתוף, שנולדה בעצם לתוך התחום של ניהול פיירוולים, לא אתן עוד פרטים, לא משנה. בקיצור, ואז יצאנו ופתאום הגיע קפיטל 1 בתור לקוח, וקראו לנו הרבה דברים טובים שחיכים עליהם.
אבל כמה כזה, כמה לקוח כמו קפיטל 1, כמה הוא שילם?
70 אלף דולר לשנה. עכשיו, אני יודע שזה...
כן, זה הגיע לך את הירר בהמון.
אני גם יודע שזה השלב הראשון בפוטפרינט שלו. אני יודע שהוא גדל בקצבים של מאות אחוזים ברבעון לרבעון, רק בשימוש שלו של פאבליק קלאוד. זה היה באמת, זה היה רגע שבו אתה מבין ש... אם הגעת עד לכאן, עכשיו לקחת את הנתיב של האקזיט הבינוני או הקטן, יהיה חבל. רצנו מהר, הצלחתי לגייס, ממש קיבלתי פתאום טרם שיט על 1.5 מיליון בסייף. No questions asked, רק תחתום פה ויש לך 1.5 מיליון מזוג משקיעים ישראלים שאני מאוד אוהב, שבדיוק נתנו לנו את היכולת להגיד לא. למאמצי האקזיט שהתעסקתי בהם באותה נקודה, ומפה לשם זה היה העוגן לסיבוב של 8 מיליון דולר, שסגרנו אותו באמצע 2015, באמצע 2016 עשיתי רילוקיישן לארצות הברית. השותף שלי הוא אזרח אמריקאי, יש לו דרכון אמריקאי, אז הוא עשה רילוקיישן קודם, אז הוא היה ה-CTO שלנו, אבל גם הסלס אינג'יניר וגם האיש מכירות שצריך.
וגם הבן דוד שלך.
עשינו, לא, היינו מאוד פרוגל, כמו שאוהבים לקרוא לזה האמריקאים. היינו מאוד רזים, מאוד יעילים. אחד התיאוריות שלא בטוח שתהיה אטרקטיבי לקרן, כי היא לא רוצה לשמוע שאתה יעיל, היא רוצה לשמוע שאתה יודע.
להוציא.
לפזר כסף, כן, לגדול. אז בקיץ 2016 עשינו רילוקיישן.
לאן?
לפאלו אלטו. ממש ללב הכיף. שנתיים מדהימות.
אז מי נשאר בארץ פה?
פה היה לי VPR&D, בעצם כל הפיתוח, קצת אופרציה, קצת פיננסים. הוספנו HR בארץ, העברנו את הפיננסים לידי. ובעצם פגישה הראשונה שהשארתי את אשתי מיכל ואת שני הבנים שלנו דאז אחרי הרילוקיישן הייתה עם חברה קטנה בשם סופטבנק. הם ראו אותנו באיזו תערוכה, הם אז השקיעו בסייבריזן והיה להם עוד השקעה מוצלחת בישראל. ובאמת הפעם הראשונה שעזבתי אותם אחרי הרילוקיישן, אחרי יומיים
עם המזרדות, עם הארגזים,
עם כזה בית ככה שעוד מחפשים את המצעים בפעם הראשונה, ואבא נוסע לעבודה, והייתה פגישת פייס טו פייס עם מי שלימים נהיה הצ'מפיון שלנו בסופטבנק, שבדיעבד אני אומר, אם היא לא הייתה פגישת פייס טו פייס, אז ההשקעה שקרתה אחר כך ושיתוף פעולה אדם לא היה קורה. זה היה הוכחה לפנים, כמו שאומרים, על כמה הקרבה לשוק, ובאמת השוק שלי היה ארצות הברית, אני ביליתי המון, אני עד הטיסה הישירה, עשיתי חשבון, ביליתי שבועות, סליחה, בקונקשנים. אז למרות שהיינו קרובים מגלל הטיסה הישירה להיות שם, זה...
עוד לא היה טיסה הישירה, אז לפי דעתי.
לא, היה. בדיוק התחילו אותה בסוף 2015, הייתה הטיסה הישירה. מפה לשם קיבלנו השקעה של, זה היה כבר ב-2017, השקעה של סיבוב של 17 מיליון דולר שסופטבנק לקחו כמעט 90% ממנו.
אז זה עוד לא היה ויז'ן פאנד.
זה עוד לא היה ויז'ן פאנד, בדיוק. הם קנו את זה ל-SB קורפ, לסופטבנק קורפ, ליפן, כולל חוזה הפצה, כולל...
משרד כזה לא מפואר שם בוואלי, אני זוכר.
כן, הוא משרד בסן קרלוס, לדעתי.
כן, נראה כזה כמו משהו יפני כזה בחוץ.
כן, מאז הם למדו לבזבז. אבל אותו צ'מפיון שלי, שעד היום אנחנו בקשר, באמת הייתה דוגמה על החשיבות ועל הוואליו ש... היום יש זום, אז כנראה שיש מה להשוות, שאתה עושה דברים בזום, או שאין ברירה לעשות אותם בזום, אז אנשים משנים את המיינדסט שלהם. אני חושב שאם היינו עושים את זה בכזה, בגוגל מיט או בסקייפ, אני לא יודע מה, זה היה אחרת. חברה גדלה ל-110 עובדים. ועכשיו, אחד הדברים שעשיתי לכל אורך ההיסטוריה שלנו היה לעדכן את כל אלה שחשבו והתעניינו בלרכוש אותנו כל פעם שקרו דברים מהותיים בחברה. וגם הייתי לאורך התקופה בקשר עם ה-Corporate Development של צ'קפוינט, ושסגרנו את הסיבוב עם סופטבנק, ושהתחשב...
חבר'ה שקרת עוד מהתקופה שעבדת?
שקרתי, כן.
באמת נשארו?
בחור בשם אלון קנטור, שהיה VP Corporate, והוא היה איש פיתוח ב-1999, סליחה, כן. ומאז הכרנו, וכל פעם התקנתי אותו, אלון, הנה הגענו לפה, אנחנו כבר במיליון ARR, בחמישה מיליון ARR, וזה כבר נהיה אמיתי. וצ'קפוינט באו ונתנו, התחילו לדבר איתנו על תכלס. ואני מאוד רציתי לחזור לישראל, אשתי, ולמרות ששנתיים באמת זה דעתי זמן אופטימלי, ולקח קצת מסע ומתן, וחזרתי הביתה. בשבילי זה היה לגמרי חזרה הביתה.
תורתי משמע.
כן, הרגשתי כמו, בשבועיים אחרי הרכישה, הרגשתי כמו ילד בבר מצווה שלו.
וקצת מעט, לא, אם אתה מסתכל היום, מה שקורה,
זה דקקון, איך אתם קוראים לזה?
היום, 200 מיליון זה כמעט מעליב.
היום זה, אני נעלב בשם עצמי.
בדיוק.
אז בסדר, אז אתה יודע, זה מה שדרייבס אס טו דו מור. אין... הדבר הטוב בקנאה הזאת במרכאות זה שהיא מייצרת מוטיבציה.
אז כן. מתי עזבת את צ'קפוינט?
לפני שבועיים.
וואלה, מזל טוב.
תודה.
כן. תגיד, איזה צ'קפוינט פגשת בסיבוב השני שלך?
מאוד דומה לסוד שעזבתי בסיבוב הראשון.
זה לא חדשות חובות.
זה לא מחמאה.
אבל זה, לא בדיוק, אני לא חושב שזה לא מחמאה. אני חושב שצ'ק פוינט זה בסופו של דבר ארגון שמורכב מאנשים, והאנשים הדומיננטיים, הרלוונטיים בצ'ק פוינט, מנהלים אותה כבר הרבה שנים.
גיל שווד.
גיל ודורית. וגם אנשים בשדרה מתחתיהם. צ'ק פוינט היא בהחלט מקום שאפשר לבלות בו קריירה גם של 20 שנה. יש לא מעט כאלה.
אבל אתה יודע שהעולם זז קדימה, וכל מה שקורה סקיוריטי בענן, וכל הבוג'רס הזה, ומה שאתה אומר, הצ'ק פוינט שמצאת את הצ'ק פוינט שעזבת, זה לא חדשות עבורת למה שהייתה נחשבת כזאת ספינת הדגל של הייטק הישראלי.
אני חושב שמי שקורא את הנתונים ומבין, יכול לייצר או לנסות להבין מה הסיבה לזה שצ'ק פוינט היא לא תחרותית או לא צומחת כמו המתחרות שלה. צ'ק פוינט היא חברה מאוד רווחית. צ'ק פוינט היא חברה שמבנה הבעלות שלה הוא שונה מהבעלות על פלו אלטו, על פורטינט.
אבל הם לא רווחיות, הם חברה שצריכה לראות צמיחה פסיכית, לא?
אתה יודע, זה שאתה גודל ליד, יצא לי לפגוש כמה בעלי מניות ששווים המון 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 כסף. כל אחד יש לו את המוטיבציה שלו. זה, אני מאחל לך שתהיה מיליארדר על הנייר, שתוכל להגדיר איך אתה רוצה שהחברה שלך תתנהל, מה האובג'קטיב שלך. אני חושב שלא כל החברות הציבוריות הן נראות אותו דבר, לא כולם הן מוטות צמיחה מטורפת. אני חושב שצ'ק פוינט מקדש את העובדה שהיא מקום עבודה לאנשים. Whether we agree or not, האם זה צריך להיות הערך העליון? אני חושב שבצ'ק פוינט זה בוודאי הערך העליון, צ'ק פוינט לא פיתרה, צ'ק פוינט לא צמצמה, אבל ידע אף פעם לא להפריז. בתקופת פרוספרטי קשה לצ'ק פוינט, אין ספק.
כי המשכורות הן לא משכורות של בחוץ?
לא, אז אני חושב שצ'ק פוינט עושה מאמץ כדי להתאים את עצמה, אבל
לא, אין ברירה בשוק הנוכחי.
אין ברירה, וגם כמובן שאתה מפספס הזדמנויות, כי אתה תמיד... אתה תמיד עוקב, אתה תמיד מגיב, אתה לא יוזם, אבל צ'ק פוינט מצב, חברה מאוד בריאה, מאוד, בוודאי בנוף הסייבר הישראלי, חברה שמני הייתי איש צעיר שמעניין אותו סייבר, הייתי בטח רוצה להתחיל או לעבור בצ'ק פוינט.
אבל הצ'ק פוינט, אבל הפיירוול הוא לא רלוונטי היום כמו שהוא היה רלוונטי לפני 15 שנה, היום שהכל בענן, אז כאילו, הפיירוול, לא, מה עכשיו אני צריך?
יש לצ'ק פוינט פתרון פיירוול בענן מצוין, יש לה, זאת אומרת, הסטקים הטכנולוגיים זזים, אבל הם לא מתהפכים.
אז אם אתה היית מנכ"ל צ'ק פוינט, מה היית עושה?
אני מניח שהייתי עושה קצת דברים אחרת, אבל זה...
מה?
זה לשאול את בעלי מניות מה הם רוצים. זה קודם כל, משם זה מתחיל. אם בעלי מניות מחפשים...
אני אומר לך, אני בעל מניות של צ'ק פוינט באמת.
גם אני.
הייתי רוצה שהם יהיו כמו פלו אלטו.
אז יש לך דרך להביע את מה שאתה רוצה, וגם אפילו אם יש לך את מורת רוח מאיך שהדברים, מהתוצאות שיש היום, אתה יכול להביע אותם בצורה מילולית לגמרי.
אבל יקשיב לי.
אני חושב שאנשים לא מדברים על למה זה ככה, אבל
מה זה אומר למה זה ככה?
למה צ'ק פוינט לא צומחת, או למה תשואת המניה של צ'ק פוינט לא עלתה, אם השקעת בה לפני 3 שנים. בעוד שאם היית משקיע במתחרה, היית רואה תשואה של 300% לפחות, או בשוק היית רואה...
אבל אני בטוח שמשקיעים בוול סטריט, וול סטריט, אני בטוח שמדברת על זה, משקיעים בוול סטריט, רוצים לראות תשואות, בוא.
גם העובדים של צ'ק פוינט שמקבלים מניות רוצים לראות תשואות. זה גם חלק
מעניין. אני חושב שמי שיש לו אלטרנטיבות, משתמש באלטרנטיבות, אבל בסופו של דבר, חברה מתנהלת, מוכרת, רווחית, ומוכרת לך אולי השקעה יותר סולידית. למרות שהיא חברה, למרות שהיא מניה בנסדק, היא כנראה היום אחת המניות היותר סולידיות, תמיד היא הייתה. יש לזה חסרונות בתקופות של סגסוג ובועה פסיכית, וכנראה בתקופות אחרות יש לזה יתרון.
זה הפיץ של צ'ק פוינט לעובדים, אתה חושב, אומרים, תקשיבו, אנחנו כמו חברת חשמל. תבוא, יהיה פה בסדר, אף אחד לא עוזר, אבל גם בפרוספריטי וגם במצב קשה, אתה תקבל חשמל חינם הביתה.
אני חושב שעוד, אני עברתי בצ'ק פוינט המשבר של 2000, את ההתפוצצות הבועה, והעובדה שלא פיתרנו, והעובדה שיכולנו להמשיך לתת לעובדים שלנו באותה תקופה, מקום עבודה וודאות ולא בדיוק על חשבונם, זה היה ערך שנהפך להיות במהלך המשברים שקרו ב-2008, וכנראה בזה שממשמש הוא בא, הפך להיות סלינג פוינט. מאז 2008 העולם לא חווה משבר, אז לא היה מתי לבדוק את זה.
רגע משברי קטן בתחילת הקורונה.
כן, זה בדיוק העניין.
אבל תוקן מהר מאוד.
בדיוק,
הקורונה. אז אם זאת חברה כזאת טובה, אז למה לא נשארת? אוקיי, עשית את השלוש שנים שהתחייבת בחוזה, למה לא להמשיך?
כי כנראה יזם רוצה, יזם זה כנראה אופי, ו...
מה זה, עזבת על הדקה, לא?
על היום. שלוש שנים, תשמעו, זה... בגילי המופלג זה כל דקה חשובה, מה נשאר? לא, אבל ברצינות, אני במהלך השלוש שנים האחרונות יצא לי להשקיע לא מעט בסטארט-אפים, וראיתי גם את הצד שבו אני יכול להיות יותר פעיל ולעזור ליזמים, לא חטיארים כמוני בני 50, אלא יזמים בני 25, 35, לא, 40, לא, ולעזור להם מהחוויות שלי, אבל לא בקטע הסיפורי. האתגרים שיש היום בשנה, שנה וחצי הראשונה בחיים של סטארט-אפ, הם אתגרים מאוד, מאוד חדשים למישהו, ל-first time entrepreneurs. אני זוכר איך אני נעזרתי באותה תקופה שהיה פחות לעזר, לא היה פודקאסטים לשמוע כדי להבין איך עושים את זה. והיום שאני רואה עובדים שלי לשעבר שיוצאים לשוק ואומרים, גם אני רוצה כמו זוהר, גם אני, אני לא פחות חכם, אני יכול לעשות, אני רוצה, יש לי את המוטיבציה. אני מוכן לסכן את ההכנסה האלטרנטיבית, במקום להרוויח 70 אלף שקל לחודש בסטארט-אפ של נבות, אני יכול להיות סטארט-אפי.
75.
זה תשדיר. תוכן שיווק.
תמיד.
אז מה היה הדבר?
אז מה שאני עושה היום.
עוד חברה או...
לא, אני בשנתיים הקרובות, יש לי חברים שטוענים שאני תפוס לי איזה משהו ואני אעשה אותו, אבל אני גם דומניין היה רעיון שבא לי מהבטן, גם הרעיון הקודם היה רעיון שאיבדתי אותו. היום הרבה יותר קל לי לשמוע רעיונות מאוד בוסריים, של צוותים עם אנרגיה נהדרת, אבל גם צריכים עזרה במישהו יעשה להם סדר בראש, וללוות אותם משלב הפריסיד עד שהם יפרחו, ובינתיים נשמע זה מודל שעובד, אני מאוד עסוק פתאום.
כמה סטארט-אפים אתה מעורב?
מבחינת משקיע באופן ישיר היום, אני בערך ב-14-15, ומעורב ברמת advisor, board member, כזה מקום שיש לי בו יותר מ... בוא נגיד, לפחות שעתיים בחודש עם המנכ״ל, אז שישה, שבעה.
נגמר לנו הזמן. תראה איך הזמן עובר שנהנים. אני לא יודע אם נהנית, אבל...
נהנתי מאוד.
זוהר אלון, תודה רבה, היה כיף. תודה רבה. עד כאן 30 דקות או פחות, נגיד תודה לנותן את החסות שלנו, אינטל, איגנייט, תוכנית ההצעה פורצת דרך בת 12 שבועות, שמפגישה יזמים, מנטורים בכירים מאינטל ומהתעשייה. כל סטארט-אפ בתוכנית הזו מקבל מנטור אישי שהוא יזם סדרתי מהסדרה, מהתעשייה, ומומחה טכנולוגי מאינטל שדואג למקסם את הערך שהסטארט-אפ יכול לקבל מהחיבור הזה לעין הכית השבבים והמחשוב. אז אינטל איגנייט בוחרת לתוכנית סטארט-אפים פוטנציאל להביא לשינויים דרמטיים בתחום שלהם, שיש להם את היכולת להוביל חדשנות בשוק הגלובלי. אז אם אתם כאלה, אם אתם סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות מיליון דולר ועוסקים בטכנולוגיות עמוקות בתחומים כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר ועוד, פשוט תיכנסו לאתר ותגישו מועמדות www.intel.com/ignite, www.intel.com/ignite. לא מזמן העלינו פרק עם בוגרי המחזור האחרון, שווה להזין גם לו.
זה פרק זמין בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים. אהבתם, נהנתם, תאזינו לפרק מפעם, דורי דורון.
כן.
צ'ק פה, דניינים, שמחה. יאללה, ביי.
ביי ביי.